ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נמשכים המגעים בין הליכוד לש"ס ויהדות התורה במטרה להגיע להסכמות להקמת ממשלת ימין. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העבירה לחברי הכנסת כי טרם ההצטרפות לממשלה יש להגיע לסיכום ברור בסוגיית חוק הגיוס ופתרון לתקצוב החינוך החרדי. כתבנו אביר אבינה מציין כי לפי שעה נמשכת המחלוקת בין ש"ס לציונות הדתית באשר לדרישתו של דרי להקים אגף תקציבים נפרד למשרדי הפנים והבריאות בהם יכהן כשר. סמוטריץ' מסרב לאשר את הקמת האגפים הנפרדים ובחירי משרד האוצר אף צודדו בדעתו. השר לשעבר יזהר שי תוקף ערב את ההסכם הקואליציוני שנחתם עם הציונות הדתית ולפיו יושב הראש סמוטריץ' יקבל אחריות על נושאים ביטחוניים. גם בצד הימני של המפה הפוליטית מביעים דאגה מכך, טוען שי.
אני מאוד מאוד חושש, כמו רבים במחנה שלי, שהפירוק הזה שמתבצע כרגע אך ורק מטעמים קואליציוניים, הוא לא הפירוק הנכון בהקשר הביטחוני שלו. קמה פה ממשלה שבה יש ראש ממשלה שמתברר כחלש במסע ומתן, הוא תלוי מאוד בחלק מהשותפים או בכל השותפים הקואליציוניים שלו. פה יש פירוק של ביטחון ישראל מנכסיו, זה דבר שמאוד מאוד מטריד. חלק גדול דרך אגב, יפתיע אותך, אני שומע גם אנשים שהצפיעו עבור הממשלה הזו.
חבר הכנסת דני דנון מהליכוד מתייחס ערב לפעילות הפלסטינים בזירה הבינלאומית, וקורא לממשלה הנכנסת לפעול ביתר נחישות נגד יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן.
אני מוטרד, אסור להקל ראש בכך, וזה חלק מהטרור הדיפלומטי של הרשות הפלסטינית, ואני חושב שאנחנו צריכים בממשלה החדשה שנקים לשנות גישה ולגבות מחיר. אם אבו מאזן תוקף את חיילי צה"ל באום, צריך שאבו מאזן ישלם על כך מחיר. אפשר לקחת לו את האישור נסיעה בתוך רחבי ישראל, אפשר להטיל סנקציות כלכליות, אבל לא צריך לשבת בשקט בזמן שהרשות הפלסטינית פוגעת בנו בזירה הבינלאומית.
השניים אמרו את הדברים לאבי ממרן במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ממשיך בתביעות הדיבה נגד אזרחים שביקרו את פעילותו הפוליטית ומחו על הקמת ממשלת השמאל ערבים בראשותו. היום בנט הגיש תביעה לקבלת פיצויים בסך מיליון שקלים נגד הרב רונן שאולוב, שבדרשה שנשא הטיל ספק ביהדותם של הורי בנט. באיראן הוגשו כתבי אישום נגד 9 אזרחים שניתן כי היו מעורבים בחיסולו לפני כשנתיים של חסן פריזדה שכונה אבי פצצת הגרעין. 9 הואשמו בשחיתות ובשיתוף פעולה עם ישראל, עבירות שדינן מוות. פריזדה חוסל באמצעות מערכת לוחמה אלקטרונית הנשלטת מרחוק בשעה שנסע לביתו בשיירה מאובטחת. רבני וראשי ארגון זקה הגיעו אמש להתייעצות ממושכת עם פוסק הדור רבד העדה החרדית מרן הגאון הרב מוישה שטרנבוך בעניין פעילות כבוד המת. במהלך הביקור אף הציגו נציגי הוועד ההלכתי בפני מרן הרב שטרנבוך את פעילות הארגון בשמירה על כבוד המת על פי כל כללי ההלכה. כך מוסר כתבנו בן צילי זרוביץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר יהיה מונן חלקית, עדיין צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. ביום חמישי עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון ותחול עלייה בטמפרטורות. בשישי התחממות נוספת ובשבת עלייה נוספת בטמפרטורות.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
לחיים, לחיים, לחיים.
זה קורה בליל שישי הקרוב ב-11 בלילה. צמאה בבנייני האומה באירוע המסורתי והעוצמתי לבני הישיבות עם אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא. דברי חסידות היוצאים מן הלב מהגאון רבי יהודה לייב שפירא ממיאמי. לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474. חוויה רוחנית של פעם בשנה. אל תחמיצו.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. גם היום נצפה לשאלות ב-03-593-93-03-593-93, אבל לפני כן הערה אחת ונקודה אחת. הערה, באיזשהו מקום נזכרתי במה שדיברנו לפני ליל הבחירות, כשמכינו נמרצות נגד השידור של ליל הבחירות, והעובדה שאנשים רציניים ונורמליים מסוגלים לשבת חצי לילה, ויש כאלה שמחמירים אפילו כל הלילה, ולדחוף את הרכבת מבפנים. כלומר, ללוות במתח כל קול שנספר, כאילו שמסוגלים עוד לשנות משהו. הרי הכל כבר נקבע, גמרנו, הצבעת, לך לישון, תקום בבוקר, תשמע מה את התוצאות, ותמשיך ויחזור לתלמודו. הוא עדין גם עכשיו. ידוע איזו קואליציה תהיה. נקודה. עכשיו, כל המסעות ומתנים, כל הכיפופי ידיים, כל הרמאויות שמנסים לרמות אחד את השני, תמיד היה, הרי מדובר בפוליטיקה, שזה שם נרדף לכל מיני מילים לא יפות, שאני מפחד לומר אותם, שמה יתבעו אותי אחר כך, על כל מיני לשעברים, על הוצאת דיבה וכן הלאה, היום זה כבר נהיה מסוכן. אבל כל הדברים האלה הם לא חשובים, הם לא מעלים ולא מורידים. הרי בסוף תהיה ממשלה, ואתה תשמע בסוף, אז לכאורה צריך לסגור את כל כלי התקשורת, לדון בדברים רציניים, להפסיק לדבר על כל זה, להפסיק להתראיין על כל זה, לעשות סתימת פיות לכולם, עד שתהיה תוצאה. אלא מה? העיתונאים צריכים להרוויח כסף, או צריכים להרוויח אקשן, למה אנחנו צריכים לסבול מזה? אז בואו ונעבור לנקודה שרציתי לדבר עליה. הכותרת, אני רוצה להקריא קטע שכתבתי, והכותרת זה השפלה וכבוד למי וממי. אז ככה. יעקב אבינו שולח לעשיו דורון גדול, ובהיפגשם קורא הוא לפניו ומשתחווה. הוא גם פונה לה במילים שיש בהם צליל של הכנעה. עשיו, במחווה של רהב, דוחה את הדורון, ואומר לו, יש לי רב, יהי לך אשר לך. ויעקב צריך להתחנן לפניו, להועיל בטובו לקחת את הדורון. האם יעקב לא חש מושפל? אני יודע שיש ביקורת, אבל אני לא מדבר על זה. אבל האם יעקב לא חש מושפל? אמנם כל טקס ההשפלה הזה היה ביוזמת יעקב. אמנם ויתר יעקב על כבודו ועשה עצמו במודע מרמס לחפות רגליו של עשיו. מצד שני, כשהגיע האיש ההוא להיאבק עמו עם יעקב, נאבק בו יעקב בגבורה עד הניצחון ולא נתן גבול עמקים. מה ההבדל? ומה בא יעקב ללמדנו בהבדל הזה? נוכח התנהגותם של יהודים בגטאות, כתב הפסיכואנליטיקאי השנוי במחלוקת, פרופסור ברונו בטלהיים, שהיהודים ויתרו על כבודם. אני מצטט מתוך מאמר שנקרא שחרור מאורח החשיבה של הגטו, ברונו בטלהיים, הם הפכו את עצמם לבני אדם שאינם רגישים להשפלה. שאינם רגישים להשפלה שהשפילו אותם מדכאיהם, כדי שיניחו להם להישאר בחיים. בטלהיים, כי יהודי מתבולל, לא יכול היה לחשוב אחרת. כי אכן, כך נראה הדבר למתבונן מבחוץ, וכך אמור לחוש יהודי מתבולל. אמנם מי שהשכיל להבין מעט יותר, ראה בהתנהגות הזאת דווקא התנהגות אצילית. וכך כותב פולני בשם טדאוש פנקייביץ', שצפה ביהודים סובלים מתחת עול הנאצים בגטו קרקוב, יום אחר יום, מתוך בית המרקחת שלו שהייתה בגטו, שהיה בגטו, וכך הוא כתב. השתדלתי לחדור למנטליות של האנשים, ולהבין את הפסיכולוגיה של יחידים ושל קבוצות שעימם באתי במגע. הגעתי למסקנה שאילו פעלו אצלם חוקים אחרים, אזי כל האנשים האלה, שעליהם כוונו רובי המרצחים, היו צריכים לברוח, לבקש רחמים או להשפיל את עצמם. דבר זה היה מעיד ללא ספק על מורך לב ופחדנות. לא ראיתי דברים כאלה בגטו קרקוב. לא שמעתי תחנונים, לא הייתי עד להתייפחויות קולניות, ראיתי איך אנשים מביטים הישר בעיני המוות, בהשלמה שקטה ובכבוד. בזאת נכשלו הגרמנים. כלומר, באותה התנהגות עצמה, שברונו בטלהיים רואה השפלה, תדאוש פנקביץ', שכנראה הכיר את היהודים האלה יותר טוב, ראה כבוד. ומה האמת? לאורך כל ההיסטוריה, היהודי לא התפעל ממה שהגוי אומר עליו או עושה לו. יכולת לראות את המושקה של הפריץ, מגיע למסיבה אצל אדונו, והלה, בעזרת חבריו, מכה בו, מזהם אותו, מתעלל בו בצורה מעוררת שעת נפש. והיהודי מקבל הכל בהכנעה. לבסוף נמאס להם ממנו, ומשליחים אותו כנצר נתאב וככלי אין חפץ בו, לא לפני שהיהודי מנשק את ידיהם. והמתבונן מן הצד תוהה, איזה מין יצור הוא זה, שאין לו קור טוב של כבוד עצמי. עכשיו נתלווה לאותו מושקה לביתו, יום שישי היום, רוחץ מושקה את פצעיו, תובל לקראת שבת קודש, לובש בגדי שבת והולך לבית הכנסת. כאן תנסה להושיב אותו במקום שיראה לו לא מספיק מכובד. כאן תנסה לתת לו עלייה שאינה נראית לו לפי כבודו. הן יחזיר את העולם לטוב עבורו. ואתה תוהה איזה מין יצור הוא זה, ששם לא הייתה לו טיפת כבוד, וכאן רגש הכבוד מפעם בתוכו עד כי נראה מוגזם. התשובה היא, אם אדם יוצא מהבית וחלב לא נובח עליו, האם יעלב? לא, הוא ייבהל. ואם ינשכנו הכלב, הוא יעלב? לא, הוא יהיה כאוב. ואם ציפור תשלח לו ממרומים משלוח מנות את הפרשותיה, הישר למרכז ירושו, האם יעלב? לא. למה לא? כי כלב וציפור לא יכולים להעליב אדם. הם אינם באותו מישור. כך גם הפריץ לא יכול היה להעליב יהודי. לאורך כל הגלות, היהודי אמנם היה בגלות, אבל הגלות לא הייתה בתוכו. ביום בו החל היהודי להתפעל ממה שהגוי אומר עליו, באותו יום נכנסה הגלות לתוכו, לתוך עומק מהותו. יעקב אבינו לא מתפעל מעשיו. הוא יכול להעליב אותו ולהחזיר לו את הדורון. אין יעקב מרגיש כל אנבון, כי אין מכנה משותף לבינו לבין עשיו. כבר מאז שיעקב היה לאשתם יושב אוהלים, ועשיו איש יודע צייד, איש שדה, החלו לחיות בשני מישורים, ואין בידיו של עשיו להגיע אל המקום בו יוכל להעליב את יעקב. ולכן לא ראה יעקב כל אלבון בכך שהוא שולח לעשיו דורון ומתנהג בשתדלנות ובמתן מתת לאויב כדי שהלה יעזבנו לנפשו. לעומת זאת, ויאבק איש עמו, מאבק רוחני, המאבק עם המלאך, שם ראה יעקב עניין שכן נוגע אליו, שם הראה את כוחו, שם גם קיבל את ברכתו של המלאך, שהכיר בנחיתותו שלו. כשהיו נציגי האומה הולכים לנציגי מלכות רביעית, על מנת להתגונן בפניהם, למדו את פרשתנו. כאן נמצאת הנוסחה איך להתמודד עמם, ובדרך כלל היה זה בדרך של שתדלנות ודורונות, המכונים שוחד בדרגות שונות ומסוגים שונים, ובדרך כלל הצליחו להגן על שולחיהם. אבל כדי שזה יצליח, צריך גם ללמוד את התנהגותו של יעקב אבינו, ולסגל לעצמם את התכונה הזאת, שהם לא מסוגלים להעליב אותנו. כי זו דרכה של מלכות רביעית. הם נוטלים ואנו נותנים, ואין אנו מרגישים השפלה. בית להם הרגיש השפלה, כי מבחינה תרבותית הוא היה באותו מישור שלהם. הוא והמתעללים ינקו מאותה תרבות, ואילו יהודי הגטו היו במקום אחר לחלוטין, ולא יכלו להתפעל ממה שהגוי אומר עליהם, ולפיכך יכלו להוריד את ראשם, ולנסות להמשיך את חייהם בתוך מערכת מושגיהם הנעלית, לאין שיעור מזו של מעניהם. הטלפון שלנו 03-593-93-93 לשאלותיכם.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
לחיים, לחיים, לחיים.
זה קורה בליל שישי הקרוב ב-11 בלילה. צמאה בבנייני האומה באירוע המסורתי והעוצמתי לבני הישיבות עם אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא. דברי חסידות היוצאים מן הלב מהגאון רבי יהודה לייב שפירא ממיאמי. לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474. חוויה רוחנית של פעם בשנה. אל תחמיצו.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות בגני שתילים חיפה. בכדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהן כלים לחיים, חשוב מאוד לתת לו שכר צ'ופר אחרי כל פעולה חיובית שלו, או כמו שאומרים בלשון מקצועית, לחזק אותו אחרי כל מעשה, בהתחלה באופן אינטנסיבי ובהמשך מדי פעם, כי לכל התנהגות חיובית ונכונה צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם, אפילו התנהגות שהיא חובה, מן הנכון הוא שיהיה לה ויש לה שכר, ואין בכך פסול או פינוק או שוחד. אז חזקו אותם. כאשר נעשה זאת, נצליח ללמד את הילד המיוחד, כמו גם את שאר הילדים, להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות. ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית, קול חי ותיאטרון מסמכי לב. מזמינים אתכם להפקת חנוכה המרכזית לכל המשפחה בבנייני האומה.
על הבמה, 2.
והפעם, עלילה מותחת ומרגשת בעקבות גבורת האנוסים בתקופת האינקוויזיציה, על פי רב המחר דון קרלוס.
משה אמת ותורתו אמת!
עשרות שחקנים, בכיכובם של אופר הלוי, ירון בר, אלעד כהן, יהודה שוקרון ואביתר לזר, בשילוב תפורה חדשנית וייחודית. במעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון, וממלא מקום וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן. על הבמה 2, אם ירצה השם, ביום שני, בית טבת, זאת חנוכה, בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון, כוכבית 6565. הנחה מיוחדת למחזיקי כרטיס ירושלמי.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. פרשיות האלה, פרשיות של מעשה אבות, סימן לבנים, הן פרשיות שלכאורה צריך היה ללמוד אותם ולחזור וללמוד אותם, לא רק בזמן שהן משמשות כפרשיות השבוע, אלא כל הזמן. ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום.
תודה רבה על התוכניות המיוחדות. רציתי לשאול, יש המשך לגויים בעולם אחרי המוות? לאומות העולם?
בוודאי, למה לא? האדם הראשון שהיה בגן עדן לא היה יהודי.
אז במה, מה מיוחד? כאילו, מה היתרון של עם ישראל, חוץ מזה שמם נעלה וכולי?
אני לא מבין למה היתרון קשור דווקא לגן עדן. ואתם תהיו לי ממלכת קודשים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והייתם לי סגולה מכל העמים. עם ישראל הוא עם שלוקח אחריות על כל העולם. הוא, כמו שכהנים בעם ישראל, המעלה שלהם, שהם משרתי השם, בשם כל האומה ובשביל כל האומה, והם יכולים לברך את עם ישראל. כך כל עם ישראל ביחס לאומות העולם, והתברכו בך כל גויי הארצות, בך ובזרעך. לגבי עולם הבא, כמו שגוי יש לו נשמה של גוי, כמו שאומר רמח"ל בפרק שנקרא בין ישראל לעמים בדרך השם, הוא יקבל את מה שמגיע לו ואת מה שמתאים לו ואת מה שנשמתו יכולה לסבול וליהנות על פי מעשיו בעולם הזה, במידה והוא היה גוי הגון שמקיים שבע מצוות בני נוח. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. רציתי בבקשה לדעת אם כבוד הרב כתב ספר על השואה, למה, מדוע, ואם לא יכול להפנות אותי למישהו אחר שכתב בצורה מעמיקה.
אני לא יכול להפנות אותך כי אני לא חושב שיש. אני לא יודע אם יש מישהו שיש לו את העוז ואת הכתפיים לדבר על למה ומדוע. רבי צחוק קוטנר כותב שאנחנו לא יכולים לתת סיבה ספציפית על חטא ספציפי, אלא אם כן אדם הוא או תנא או נביא, והוא כותב דברים חריפים ממי שמנסה להגיד למה ומדוע. זה חלק מהסתר הפנים הכללי. ולגבי השואה, יש כעת סדרה ארוכה של 102 שיעורים שמסרתי בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים לכל הלשון. אפשר לצפות בהם בכל הלשון, אפשר לשמוע אותם בכל הלשון. משם אפשר לקחת את הדברים, מה שנראה לי שאפשר לומר וצריך לומר.
איך מגיעים לכל הלשון, כבוד הרב?
אין לי מושג מה הטלפון שלהם, אבל יש להם טלפון. אפשר לברר ב-144. ומתקשרים אליהם ומקבלים הדרכה בדיוק איך להתקשר כדי להגיע.
ואפשר להקשיב לסדרה מההתחלה?
אפשר להקשיב לסדרה מההתחלה, אפשר לצפות בסדרה באתר של כל הלשון, אפשר לכתוב כל הלשון, להגיע לאתר שלהם, שם נמצאת כל הסדרה, גם לשמיעה, גם לצפייה.
לצפייה זה מאוד קשה, אבל לפחות לשמיעה או לקריאה. תודה רבה, תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום וברכה. רציתי לשאול משהו לגבי בריאת העולם, בעצם על ימי השבוע. זה לא קשור לפרשת השבוע, אבל התוכנית תקראת על הפרשה ועל השבוע, זה בקשר לשבוע. רציתי לשאול, אם הקדוש ברוך הוא ברא את היום הראשון, יום שני הוא אוטומטית שני בגלל שהוא אחרי הראשון, או שהיא בריאה ויצירה בפני עצמה בתור יום שני? אני מתכוון לחתור, כן, מתכוון לחתור לשבת. כתוב ששת ימים עשה שבת השמיים ואת הארץ, זאת אומרת בשישה ימים הוא ברא את העולם. את יום השבת הוא ברא, הוא נוצר על ידי, בעצם על ידי מנוחה הוא נהיה שבת, אבל זו יצירה, או שבגלל שזה אחרי יום שישי אז אוטומטית הוא היום השביעי, או שכל יום מימי השבוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא ולייצר אותו בפני עצמו, או שזה פשוט סדר רץ, אחרי שלישי נהיה רביעי, אחרי רביעי נהיה חמישי באופן אוטומט, או שאת הרביעי והחמישי הוא צריך לברוא אותו במיוחד. אם כן, אז הרי כתוב שישה ימים עשה.
השאלה שלך לא הייתה שאלה, אילו באמת היה מדובר שכבר היו ימים, ונניח היום בנאי בונה בניין, מתחיל לבנות אותו ביום ראשון, ביום ראשון בונה קומה ראשונה, ביום שני בונה קומה שנייה, ביום שלישי בונה קומה שלישית, כשיום ראשון, שני ושלישי קיימים איתו בלעדיו. כך היה לכאורה, חלילה אפשר היה לומר, לו מסגרת הזמנים כבר הייתה ורק היו נבראים בהם הבריאות. אבל אתה כן צודק בדברים, בגלל שזה היה מין באין כאחד כזה. היום השני נהיה יום שני בגלל שהוא שנברא בו משהו. זה כתוב כי ששת ימים ברא השם את השם, לא כתוב בששת ימים ברא השם. הכתוב ברא את הימים ואת הדברים שנבראו בהם. ככה זה לגבי היום הראשון, ככה לגבי היום השני, ככה לגבי היום השישי, וככה גם לגבי שבת. בא שבת, בא מנוחה. כלומר, כזאת שהוא ברא את השבת כמו שהוא ברא את יום שישי. וכמו שהוא ברא את יום שישי כיום שמתאפיין על ידי בריאת הבהמות, החיות והאדם, כך הוא ברא את השבת על ידי יום שמתאפיין על ידי קדושה עליונה שאינה יכולה להתגבש בעולם הנמוך יותר על ידי יצירה כזו או אחרת מלבד עצם העניין של הקדושה העליונה.
אז מה שרוש כששת ימים עשה? אז בעצם שבעה ימים הוא עשה.
לא, לא, לא. ביום שהוא לא עשה. ביום שהוא שבת. שיש לו מסע שבת השמיים. לא כתוב שיש שם עשה השם את הכל. כתוב שיש שם עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי, ביום השביעי, הוא לא עשה, שום, לא עשה את השמיים ואת הארץ. כתוב שיש שם עשה את השמיים ואת הארץ.
את הימים הוא עשה בעצם? זה השאלה שלי. את הימים מה הוא עשה?
זה ברור, זה ממילא נהיה. ברגע שהגיע היום, אז ממילא זה נהיה. והיום נברא בו הדבר. אמרתי, זה באים כאחת.
אני אנסה לחשוב על זה, אני מקווה שאני אבין יותר טוב. הבנתי את הכיוון, בסדר. הרבה תודה.
כל טוב, כל טוב. פרשת השבוע מכילה גם כן את הפגישה הראשונה שלנו עם עמלק. עמלק נולד בפרשת וישלח. הפגישה הראשונה עם העם העמלקי, הכתובה בפשוטו שמקרא כמובן, הייתה בפרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם מישראל באופידים. הפגישה השלישית והאחרונה בתורה עם העם העמלקי, הייתה בפרשת שלח, כשהמעפילים הפילו לעלות לארץ ישראל אחרי שנגזרה גזרת השהייה במדבר בעקבות חטא המרגלים, ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מתוך המחנה, ויצא העמלקי והכנעני לקראתם, ויקום ויקטום עד החורמה. אלה שלושת הפעמים שהעמלק מופיע. בפרשת ויצא יש את השחזור של מלחמת עמלק הראשונה שהייתה בפרשת בשלח. אבל ההופעה של עמלק מתוארת בפרשת שלח, פרשת בשלח ופרשת וישלח. שלושת הפרשיות שכולן קרויות בשמות משורש שליחות. אינני יודע למה זה, אבל מצלצל הדבר כאילו רבותינו שנתנו את השמות של הפרשיות, רצו לרמוז לנו שאפילו העמלק הנורא הזה איננו אלא שליח. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ואפילו השטן עצמו והיצר הרע הוא שליח. ובאמת כתוב, חזן אומרים על בריאת השטן והיצר הרע, משל למלך שהיה לו בן, הוא רצה לנסות את הבן, אז הוא שכר אישה שתלך לפתות את הבן. האישה הזאת עושה את שליחות המלך, וכשהבן לא נענה לפיתוי, אז הוא מקבל את שכרו, וגם היא מקבלת את שכרה. אז נשאלת השאלה מדוע כתוב שלעתיד לבוא עתיד הקדוש לשחוט את היצר הרע. למה להרוג אותו? אם באמת הוא מלאך שעשה שליחותו, מגיע לו שכר. התשובה היא, לא כתוב שהקדוש עתיד להרוג את היצר הרע, עתיד לשחוט את היצר הרע. ושוחטים בהמות שאחר כך גם זוכים לאכול אותם בסעודות שבת, לאכול אותם כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. לפעמים השחיטה היא שחיטה של בשר קודשים שמעלים אותם על המזבח, כך שלמעשה חז"ל השתמשו בביטוי ההולם ביותר לבטא כיצד גם הכוחות השלילים הללו בסך הכל הם משרתי השם, ובסופו של יום הם התמזגו בתוך השלמות של הנצח של הקדושה. בהמשך הפרשה אנחנו נתקלים במעשה שמעון ולוי בשכם. שכם זה מקום מאוד מיוחד. אנחנו רואים שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ישר הולך לשכם. יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, הולך לשכם. שכם זה מקום מועד לפורענות. הרי בשכם התחילו השורשים של שני החורבנות. בית ראשון חרה בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני חרה בגלל שנאת חינם. עבודה זרה ראשונה בשכם. אחרי ששמעון ולוי הורגים את אנשי שכם, כתוב שצריך להיטהר מאבק עבודה זרה שנדבק בכליהם. גילוי עריות ראשון, מעשה דינה בשכם. שפיכות דמים הראשון, שמעון ולוי הורגים את אנשי שכם, ויעקב אבינו לא מרוצה. שכם זה השורש לשלושת החטאים שגרמו לחורבן בית ראשון. ושנאת חינם, מעשה מכירת יוסף, הנה אחיך הורים בשכם, לך ושלחך עליהם. הכל התחיל בשכם. בשכם שוכן העם החיבי. חיבי זה מלשון חיביה. חיביה זה נחש. הוא השטן, הוא היצרה, הוא הנחש. גם אפשר לראות במשפחולוגיה של סיר אחורי ולוטן, ואחות לוטן תמנע את השורש של המלאק. מדוע אם כך באו אברהם ויעקב ישר לשכם? אלא שזה המקום שצריך חיסון. זה המקום שצריך לחזק אותו. זה המקום שצריך לתת משקל נגד, דווקא בשכם. יש מדרש שאומר שרבי עקיבא הלך בדרך, ובקרן זווית פתאום התגלתה לפניו אשת רונוסרופוס, הנציב הרומאי. הוא ירק, שחק ובכה. הוא ירק בפניו של עץ הרע, אשת רונוסרופוס ניסתה לפתות אותו. הוא שחק, שהוא ראה שהיא תתגייר, הוא עתיד לשאת אותה בהתר, ובכה על היי שופרה דבא לי בערה. תמורה מאוד. מה הוא ירק בפנה של היצרה זה מובן, אבל מה הוא שחק, מה הוא שמח? מה הוא בכה על היופי שהיא יקבר באדמה? אומר הרמה פנו. אשת אורנוסרופוס הייתה גלגול של קוסבי בצור, שהייתה גלגול של דינה בת יעקב. זמרי בן סלו היה גלגול של שמעון. שמעון ולוי הרגו 24 אלף איש בשכם. לוי הוכיח שהוא עשה את זה לגמרי לשם שמיים, כי הרי כשקרא משה רבינו מי להשם אליי, באו אליו בני לוי. כלומר, לא הרג, הם לא הרגו רק באנשי שכם, אלא גם כשאמרו, הרגו איש באחי ואיש בקרובו, הם באו. שמעון לא בא. לכן שמעון צריך לשלם. 24 אלף איש שנהרגו במעשה בעל פאור, הם כנגד 24 אלף איש אנשי שכם שהרגו שמעון ולוי. זימו בן סלו עשה את המעשה ההפוך משמעון. שמעון הרג את אנשי שכם כי הם רצו לקחת את דינה בת יעקב אליהם. וזימו בן סלו רצה לקחת בת מהמדיינים אלינו. ועכשיו רבי עקיבא צריך היה לתקן את החשבון ההיסטורי. ולכן הוא שמח שהוא יישא אותה בהתר. והוא בכה על אותו זימרי בן סלו שנרכב באדמה. כך אומר רמה פנו. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום. תודה רבה לרב נוי גרשל על כל דברי הפתיחה והדברים שאנחנו כל כך הרבה לומדים ומשכילים. ממש, ממש עונג צרוף. אני רציתי לשאול בקשר ל... שופטים, אם יש בתורה כאילו ציווי שאנחנו צריכים לשמוע לבתי דין רגילים, כמו שאומר דינה דמלכות הדינה, או שבתורה רק מדובר על בתי דין של הסנהדרין, ושלמשל על השופט שישפוט באותם הימים, האם הוא גם כן יתמנה על ידי רבנים, או על ידי אנשים שכאילו צריכים למנות שופט כזה, או שיש גם בתורה שאנחנו יכולים, שאנחנו מצווים לשמוע לפסקי דין של כל בית דין שהוא כאילו בית דין מוסמך באותה מדינה.
קודם כל תודה רבה על הדברים שאמרת בהתחלה, והשאלה שלך היא בוודאי שאלה רטורית, הרי זה ברור שאין מקום בכלל לדבר בנשימה אחת על מה שהתורה מדברת לסנהדרין, ולמה שהמלכות ממנה כל מיני אנשים, שהעובדה שקוראים להם שופטים, היא אחת מהדברים שאנחנו צריכים לקרוא עליהם קריאה. הרי אליעזר בן יהודה אמר, אנחנו נחלן את המושגים, וכך נחלן את העם. בזמנו, אני בזמנו הייתי קשור ללשכת עורכי הדין, נתתי שם הרצאה שבועית למשפט עברי, למה שנקרא שופטים ועורכי דין, ולכן הייתי מקבל את הגיליון של שלהם של לשכת עורכי הדין. אחד הגיליונות היה מוקדש למשפט עברי. אחד הגיליונות היה מוקדש למשפט עברי, כתבו שם כל מיני אנשים מאמרים. כתב שם פרופסור מנחם עליון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, דאז מאמר על משפט עברי, ויושב ראש לשכת עורכי הדין, דרור חוטר ישי, כתב מאמר יפה למשפט עברי. נשיא בית המשפט דאז, הפרופסור אהרון ברק, כתב מאמר מביש. הוא כתב, הוא לא הבין כלום במשפט עברי. הוא כתב, אנחנו משתמשים במשפט עברי, אנחנו לוקחים מושגים ומשתמשים בהם, במילים. אין אחר מעשה בית דין כלום, משתמשים במושג מיגו, וכן הלאה. כלומר, המשפט העברי הוא איזה מין מילון מושגים שמשתמשים בו, וזהו. כך הוא ראה את המשפט העברי. וזה חילול השם. ברור לגמרי שכשהתורה מדברת על שופטים ושוטרים תיתן לך, מדברת על שופטים על פי תורה. הרבי יש אומר שמילה שופט, שין פי תת, זה כמו שין פי דלת, שין פי ריש, שזה לשים את הדברים במקום הנכון. השיפוד מניח את הבשר במקום המתאים לו, על האש, והשיפור משפר את הדבר ועושה אותו מה שצריך להיות, ולהשפיל גאים. שופט זה ששם את הדברים במקום המתאים להם, וזה אפשר רק שופטים על פי תורה כמובן, רק אלה נקראים שופטים. וזה שצריך להיות כל מיני אנשים שמסדרים סדר בין אדם לחברו, כתוב, הווי מתפלל לשלומה של מלכות, שלמלא מורה איש את ראו חיים בלעו. הנושא של דינה דמלכות הדינה, קשור אך ורק לדיני ממונות, למיסים וכנסות וכדומה, שעל זה יש למלכות סמכות, והאזרחים מתחייבים לה גם אם הם יהודים. יש דיון בראשונים, האם שופטים יהודים, שדנים לא על פי תורה, במדינה יהודית שמתנהלת שלא על פי תורה, האם הם מחייבים, וגם על זה נאמר, דינה דמלכות הדינה. הרן בן דרים אומר שלא, ראשונים אחרים אומרים שכן. אבל מכל מקום, ברור לגמרי, שצריך לציית לחוקי המדינה, בגלל העניין של אילולי מוראה איש את ראו חיים בלעו. זה לא קשור בכלל לענייני משפט שהתורה מדברת עליהם. זו סוגיה אחרת לגמרי. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול בבקשה, אני שמעתי באחת השיחות של הרב על ראובן גד חצי שבט המנשה, מדוע מנשה הוא דווקא חצי. הייתי רוצה לבקש מהרב, הוא יכול שוב לחזור על זה?
אם הייתי זוכר, הייתי אומר. אין לי מושג מה אמרתי.
אוקיי, מדוע דווקא מנשה חצי?
אני זוכר. אני יכול רק להתנצל, אני יכול רק לבדוק את זה.
טוב, בסדר, תודה רבה, כל טוב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום, שלום וברכה.
שלום וברכה.
יישר כוח על כל הדברים מאירי העיניים.
תודה רבה.
רציתי בבקשה לשאול, יעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כלומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כביכול, בעיניי לא מגיע לי, ככה זה נראה לפשטות בכל אופן, לא מגיע לי הטובות שאתה מרעיף עליי. מגן אברהם מסימן קופנון דו כותב, אם הבנתי נכון, שלא לומר בדרך הזאת שלא מגיע לי, שמשמע מזה שהקדוש ברוך הוא ותרן.
אני לא חושב שזאת הכוונה, קטונתי מכל החסדים. הכוונה, כל החסדים עושים אותי קטן. אני עושה חסד. אני עושה חסד גם כן, אבל כשאני מסתכל על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה, אז החסד שלי הוא שום דבר. כל מה שאני עושה עומד בצל לעומת החסד של הקדוש ברוך הוא שעושה. איתי ועם כל העולם כולו.
רש"י נגיד אומר, שאומר שקטונתי מכל החסדים, שאני חושש שהם כבר נתמעטו זכויותיי.
זה משהו אחר.
רבן אומר דברים...
זה גם משהו אחר.
לא, אז שוב, נתמעטו זכויותיי, זה מילא לא מגיע לי כל מה שאתה עושה לי.
לא, לא אומר שלא מגיע לי. הוא אומר, אני חושש שכבר... אני עומד כעת בפני מצב שבו אני זקוק לחסדים. ואני מתפלל... כי אני חושש שאם אני לא אתפלל, אני לא אקבל, כי כבר קיבלתי. זה לא מה ש... זה לא איזשהו... זה לא שאדם עומד לדין ואומר, רבנו שלום, לא מגיע לי כלום. ובכל זאת, החנון אותי שעל זה מדבר השולחן ערוך. לא לומר. פה הוא אומר, רבנו שלום,
אני... סליחה.
הוא אומר, אני לא יודע אם לא קיבלתי את כל מה שמגיע לי. אם קיבלתי את כל מה שמגיע לי, אז מה יהיה עכשיו? אני מבקש שתיתן לי, תיתן לי הלאה. זה לא שאומר, לא, לא מגיע לי. הוא אומר, אולי קיבלתי כבר מה שמגיע לי.
כלומר, הרב מסביר שקטונתי זה בסוג של שאלת ספק, לא בהצהרה כזאת.
כן, כן.
טוב, מעניין. יישר כוח, תודה רבה רבה וכל טוב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
היה לי שיחה עם איזה חבר, היה לי איזה נושא אחד, שאמרתי לו שאסור לעשות את זה כי הרבנים אסרו את זה. הוא מחזיק את עצמו תמיד חכם, ואומר לי, פתח לי גמרא בברכות, אין כזה דבר הרבנים היום גזרו, כתוב בברכות, לא יודע בדיוק איפה, שמלשכת הגזית אין כבר כוח לסמכות לרבנים לפסוק הלכות.
אין גמרא כזאת, אין גמרא כזאת, ואם יש, פירוש דבר שכל שהרב אלישיב, והרב אוזנר והרב עובדיה הם לא ידעו את הגמרא, שיקח את הגמרא ויעלה לכל גדולי הדור ויראה להם. הרי הם מוציאים כל קורא, הם מוציאים פסקי הלכות. מה הם מתכוונים? שזה לא מחייב? מה הם מתכוונים? שזה לא מחייב? מה הוא רוצה להגיד?
לא רק שזה מחייב.
הבן אדם...
לא, אומר כאילו, הבן אדם הקטן...
תגיד לבן אדם...
הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה,
למי הוא צריך... על זה נאמר, עשה לך רב, וכשמדובר על דברים שרוב מניין ורוב מניין של גדולי הדור אמרו, אין בזה בכלל שאלה, ושלא יתחכם, זה הכל. תגיד לו שהרבה יותר מכובד להגיד לא רוצה, או יש לי תאוות, אבל זה לא מכובד לבוא ולעוות את המציאות כאילו אין היום חיוב. לא רק זה שזה ככה, אלא קודם כל יש כל כך...
אומר לי, אומר לי שרק החינוך כותב שזה מצווה, היום לא... לשמור כל דברי חכמים, כולם לא שלא.
פה, תבין דבר אחד, אנחנו לא נעשה פה דיון הלכתי. על כף מוזניים אחד אומר החבר שלך אלמוני, על כף מוזניים שנייה עומדים מאות אלפי גדולי תורה באלפיים השנים האחרונות, שתקנו תקנות וגזרו גזרות. על מה הוא מדבר בכלל? מה עם חרם דרבנו גרשום? אולי שילך לשאת שלוש, ארבע נשים גם כן, אם הוא אשכנזי. למה לא? הרי רבנו גרשום היה גם כן אחרי לשכת הגזית, ולא רק, וכן הלאה וכן הלאה. על מה הוא מדבר בכלל?
אז מה כן המקור ש...
המקור הוא פסוק בתורה, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. יש להם שני פסוקים. פסוק אחד מחייב לבית דין שבלשכת הגזית, ופסוק שני מחייב בית דין שבכל דור ודור. אל השופט אשר יהיה, וקמת ולית אל השופט אשר יהיה בימים ההם. זה מה שכתוב.
הוא דיבר על הנושא של הר הבית, כי הוא שכן צריך לעלות וזה, כי הרבנה הוא ככה, לא משנה.
הבנתי מיד מה שאתה מתכוון. הבנתי מיד מה שאתה מתכוון. תקשיב דבר אחד. הנושא של הר הבית הוא כזה. קודם כל, רוב בניין ורוב מניין של גדולי הפוסקים לכל הדורות, כולל כל הרבנים של הרבנות הראשית, אמרו שאסור. עכשיו, יש כמה רבנים שאומרים שיש מקומות שלא אסור. נכון, אני מניח, אני לא מבין במדידות של הר הבית. יש מקומות שאין שם איסור כרת. אז מה? בשר עוף בחלב מותר מדאורייתא. באו חכמים וגזרו. למה הם גזרו? כי זה נקרא בשר וזה נקרא בשר. ואם הם יתירו את זה, יבואו לאכול בשר בקר וחלב. מאז בשר עוף וחלב הפך להיות לאיסור בפני עצמו. אנחנו לא נמנעים מבשר עוף וחלב, רק בגלל שעלולים לבוא לאכול בשר בקר, למשל בביתנו כמעט ואין בשר בקר אף פעם. אז מה? אז יהיה מותר לאכול? ברור שלא. כי ברגע שהחכמים גזרו, הגזרה התקבלה, והיא חי נושא את עצמו. אותו דבר, לא יקרא אדם לאור הנר שם היתה. אמר רבי ישמעאל, לא החבר שלך, ולא כל החכמולוגים שעולים להר הבית, כולל זה שעושה רעש היום בפוליטיקה. רבי שמואל אמר, אני אקרא ולא אתה, וקרא ואיתה, כי חכמים גזרו. גם שלמה המלך רצה להתחכם, ולהגיד, אני אהיה הרבה סוסים ולא אחזיר את המצרימה. ועכשיו, לגבי החזרה, לגבי הר הבית. בכל דבר לוקחים גדר ביטחון. עכשיו, נניח שאתה באמת תעלה ותקפיד להיות רק במקום הנכון. ואתה אדם דתי, ואולי אתה גם נראה כמו רב, והרבה אנשים יראו אותך ויגידו שמותר, והם כבר לא ישגיחו בגללך. והם חייבים קרת, והקרת שלהם הוא בגללך, כי הם ראו אותך והם עשו, והם לא משגיחים כמוך. אולי הם גם לא יודעים כמוך עד אחד שמותר לעלות. אז ממילא, אתה השם בזה שהם נכנסו למקום שיש קרת. כל אלה שעולים להר הבית, בהשגחה גמורה, טובלים לפני כן, ועולים להר הבית, ומקפידים במקום שלכאורה אין איסור קרת, למרות שזה אסור בגלל הגזרת החכמים. ואחרים רואים אותם ובגלל זה הם נכשלו, הכישלונות של האחרים תלויים בהם. דבר שלישי, מבחינה פוליטית, מבחינה פוליטית, אנשים האלה גרמו נזק שאין לשער. הרי מה קורה? אם בשנת תשכ"ז מדינת ישראל הייתה מצהירה, אנחנו לא עולים להר הבית, לא בגלל שזה לא שלנו, אלא בגלל שאסור על פי ההלכה, הווה אומר, אז אף אחד לא היה עולה, ואף אחד לא היה חושב שכשלא עולים, זה בגלל שמבטרים על הזכות. האלה עולים, ומפעם לפעם יש פרובוקציות, והממשלה לא נותנת להם לעלות, ואז באים ואומרים כולם, מה אתם רואים? אנחנו עושים רעש, ואז המדינה לא נותנת לעלות, כי האחיזה שלהם רופפת בהר הבית. ומי גרם את זה? אלה שלא שמעו לדברי חכמים, ועולים להר הבית. חוץ מזה, אני רוצה להבין דבר אחד. נניח שיש רבנים שבאמת חושבים שמותר. אספר לך סיפור. במלחמת העולם השנייה היה דיון גדול, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, נאסרה השחיטה היהודית. וחייבו להמם את הבהמה לפני ששוחטים אותה בשחיטה היהודית. והיא תורה שאלה, האם זה מותר בשעת צרה כזאת, כשבקושי יש מה לאכול? הרב יעקב יחיאל ויינברג, שריד האש, שהיה ראש הרבנים בוורשה, היה גאון עולם, גדולי הפוסקים בדורו, כתב מאמר ארוך מאוד 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 להוכיח שמבחינה הלכתית בתנאים שנוצרו זה מותר. פנה אליו רב חיים אויזר מווילנה, ואמר לו, אני מבקש ממך, אל תוציא לאור את המאמר שלך. הוא גנז את המאמר, כי גדול הדור אמר לו ככה לעשות. כך נוהג רב עם אחריות.
שנייה, אז הוא אמר לי, אז אולי גם לא נלך לבקר את ההורים, כי אפשר לקשל שם בכיבוד אביהם.
תגיד לו שיש רשי באירובין נונגים על עמוד ב', ושיסתכל שם, שם כתוב, והרי שטויות הרבה. זה מה שתגיד לו.
מה?
מה ששמעת. רשי באירובין נונגים על עמוד ב' אומר, והרי שטויות הרבה. הוא אומר את זה על דבר אחר, אני אתכוון אותו לשם. מה זה קשור כיבוד אביהם? אני לא ממה הוא רוצה.
לא, אם הוא יגוזרים גזרות בגלל שנניח שזה דבר טוב לעלות, אבל אומרים שאחרים יראו ויקשלו...
לא בגלל זה גזרו גזרות. גזרו גזרות בגללך, בגלל לא. אני, זה מה שאני הוספתי. חוץ מזה, על זה גזרו ועל זה לא גזרו. מה בלבול מוח הזה? מה הבלבול מוח הזה? על זה גזרו ועל זה לא גזרו. אתה רוצה לגזור גזרות נוספות? תלך לגדולי ישראל, תשאל אותם אם יצרו או לא.
זאת אומרת, כל רב שהרצי דיינות ומוצו,
מדובר פה, תבין דבר אחד, האנשים האלה מדברים שטויות ברמה שבשום מדע בעולם לא הם מדברים. הרי כל אדם בעולם יודע מי הסטאג'ר בבית חולים, מי הרופא התורן ומי הפרופסור המנתח שמכל העולם באים ומשלמים לו כסף. יודעים מי הם גדולי הדור, יודעים. ואי אפשר לבוא ולהגיד כל רב שעשה דיינות. מה עם השטויות האלה? ודאי שלא כל רב שעשה דיינות. כל רב שעשה דיינות לא יעלה בדעתו לגזור גזרות, כי הוא מכיר את מקומו. אבל גדולי הדור, יש להם אפשרות לגזור גזרות.
והמקום, הפסוק שם, איך אתה שופט בימים ההם, זה המקור?
המקור הוא ה-IQ המינימלי שיש לאדם. זה מה שתגיד לו. המקור הוא שצריך להתגבר על היצר רע ולא לדבר שטויות. זה המקור. תודה רבה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. מוחאי תמיד
איתי. לחיים, לחיים, לחיים.
זה קורה בליל שישי הקרוב ב-11 בלילה. צמאה בבנייני האומה באירוע המסורתי והעוצמתי לבני הישיבות עם אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא. דברי חסידות היוצאים מן הלב מהגאון רבי יהודה לייב שפירא ממיאמי. לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474. חוויה רוחנית של פעם בשנה. אל תחמיצו.
לחיים, לחיים, לחיים.
זה קורה בליל שישי הקרוב ב-11 בלילה. צמאה בבנייני האומה באירוע המסורתי והעוצמתי לבני הישיבות עם אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא. דברי חסידות היוצאים מן הלב מהגאון רבי יהודה לייב שפירא ממיאמי. לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474. חוויה רוחנית של פעם בשנה. אל תחמיצו.
חסידות
חסידים, אשכנזים, ספרדים, דתיים, סרוגים, ליטאים, חבדניקים, כולם, כולם עולים ליריד ספרי החסידות בירושלים. רשת ספרי אור החיים וצמאה מזמינים אתכם ליריד ספרי החסידות עם עשרות אלפי ספרים במחירים שעושים היסטוריה. 4 ספרים ב-100 שקלים בלבד. 3 ספרים ב-100 שקלים בלבד. מתחם השקות בלעדי. מתחם רבי מחר. ואלפי מבצעים ייחודיים שמתקיימים יריד בלבד ל5 ימים בלבד. יריד ספרי החסידות מליל שישי י"ד בכסלו ועד יום שלישי י"ט בכסלו, בנייני האומה ירושלים.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
חתן הלכה למעשה העולמי
הוא
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום.
השאלה שלי באמונה, האם מספיקה רק הידיעה והכרה ב-12 עיקרי אמונה מבחינת שייכות לעם היהודי ולא לקרא אפיקורס, או שזה לא מספיק וצריך לחיות אותם?
איזה עיקר מחקת?
איזה עיקר מה?
את דיברת על 12 עיקרי אמונה, עיקר אחד את מחקת, יש 13 עיקרי אמונה.
אז 13 על עיקרי האמונה.
הכוזר, אני לא יודע, לא לעיקרי אפיקורס, אני לא, לא זה לא הנקודה. גם מי שלא אפיקורס צריך הרבה עבודה כדי שיהיה בסדר. הנקודה זה לא אפיקורס, לא אפיקורס. הנקודה היא אחרת לגמרי. מה האדם צריך להיות כדי שיהיה מה שצריך להיות? כדי שיהיה אדם מה שצריך להיות, הוא צריך לקיים מצוות. הוא צריך הרי ברגע שהוא באמת מקבל את עיקרי האמונה, אז הוא ממילא צריך לרצות לקיים מצוות ולהשתדל לקיים מצוות. אבל ברגע שהאדם אומר, אני מאמין במה שלמה שזאת התורה המצויה אתה בידינו, היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום. כלומר, תורה משמיים. והוא לא מקיים מצוות, אז הוא סותר את עצמו. אם הוא באמת מאמין ויודע שהתורה משמיים, אז הוא חייב לרצות לקיים את מצוותיה. אחרת, מה זה נקרא שהוא מאמין? ורבי יהודה הלוי אומר בספר הקורסים במפורש, מי שמקיים את המצוות על פי כל פרטים ודקדוקים כפי שניתנו, הוא המאמין.
הבנתי. תודה רבה.
כל טוב. הגענו לסוף הדרך שוב, אנחנו השבת, כמו שאמרנו, פרשת וישלח, מסיימים את הפרשה עם המלאכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל, והמלאכים הללו הם שם נעוץ השור של כל עולם, שיעור הקומה של עולם הרע בעולם, איתו אנחנו צריכים להתמודד, ועליו אנחנו צריכים להתגבר, ולהתקדש ולהתאר ולחיות כמו יהודים, באיזו מסגרת שלא נהיה ובאיזו סיטואציה פוליטית שלא תהיה. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכולם, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב ולילה טוב.
זה קורה בליל שישי הקרוב ב-11 בלילה.
צמאה בבנייני האומה באירוע המסורתי והעוצמתי לבני הישיבות עם אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא. דברי חסידות היוצאים מן הלב מהגאון רבי יהודה לייב שפירא ממיאמי. לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474. חוויה רוחנית של פעם בשנה. אל תחמיצו. המאסטרו, התחרות לאיתור כישרונות מוזיקליים. אם אתה מנגן, מתופף, חזן, פייטן, ציצר, כנר, זו ההזדמנות שלך לצאת לאור, ואולי גם לזכות בפרס של 10,000 שקלים. להשתתפות, שילחו את המילה המאסטרו בוואטסאפ למספר 033-131025. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית, בקרוב במוצאי שבת. התוכנית משודרת בחסות DCP, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
דקה של בריאות עם מומחי כללית. והפעם על ביוטי לילה אצל ילדים. עם דוקטור טל יעקב, מומחית לרפואת ילדים ולהפרעות שינה בכללית. תופעת ביוטי הלילה נצפתה ב-15% אצל ילדים. מחקרים הוכיחו שילדים עם התקף ביוטי לילה יכלו לתאר תחושה שגרמה לפחד וחוסר יכולת לקום או ללכת. לעתים מלווה היקיצה מביוטי לילה בשכחה זמנית. הגורמים לביוטי לילה לא מובנים באופן מלא, אך נמצא קשר גנטי לתופעה לצד גורמי רקע כמו חום גבוה, שינה לא מסודרת ויום לחוץ. דוקטור טלי מציינת כי בסביבות גיל שנתיים ניתן למצוא אצל ילדים רבים את תופעת ביוטי